רפי, בבקשה.
זה מעניין שה...
לתוך המיקרופון, רפי, זה
משהו. בשפות רבות, לא רק בעברית, הראייה שאליהו הזכיר כאן, הפכה במשך הזמן לציין משהו גם עמוק יותר, את המחשבה, את הקוגניציה, לראות, you see, כן, גם באנגלית, אבל יש בהרבה מאוד שפות, הראייה משמשת גם, עברה כאילו מן החוש, כן, אלא המערכת הקוגניטיבית של ידיעה של חשיבה. אז רציתי רק להוסיף את העניין הזה, ואגב, הזכרת את הפה, לי זה הזכיר שהעולם הזה מלא מפה לפה לכבודו של יצחק, ואני חושב שזה גם כן אומר משהו על הפה. למה בעברית דווקא אומרים מפה לפה? מן הסתם, יש פה התייחסות לתקשורת.
רפי, אני מבין שזה לא הייתה הרצאה שלך, עכשיו ההרצאה שלך.
הסיבה שבחרתי לדבר שוב בקיצור נמרץ על בכתין היא שיצחק היה הראשון שבעצם עשה לי הכרה עם בכתין. הוא בעצם סיפר לי על מיכאיל בכתין ועורר בי את הסקרנות לבדוק את משנתו, בעיקר כמובן מבחינת ההשתמויות לחקר הלשון. אני בהזדמנות זאת רוצה גם להתנצל, יש כמה חברים כאן שכבר שמעו אותי בנושא הזה או בנושא קרוב, ואני אצטרך לחזור על כמה מהדברים שאמרתי שם. עכשיו, ההשוואה שאני מתיימר, וזו באמת יומרה לעשות כאן בין סוסיר לבכתין, היא לכאורה בעייתית. סוסיר מוכר כבלשן מובהק, ואילו בכתין ידוע בראש ובראשונה כידוע כחוקר ספרות. אולם כל מי שמעיין בכתביו של בכתין, שהגיעו אגב למערב לראשונה רק בשנות ה-80 של המאה הקודמת, אף על פי שחוברו כבר בשנות ה-20, בחלקם לפחות, אם כן, כל מי שמעיין בכתביו של סוסיר נוכח לדעת עד כמה הוא מדגיש את המרכזיות, סליחה, של בכתין, עד כמה הוא מדגיש את מרכזיותה של הלשון בשיח החברתי בכלל, ובמיוחד את הקשר שבין לשון לכוח במאבקים החברתיים. משנתו הלשונית טקסטואלית של בכתין קשורה בקשר הדוק עם המושג דיאלוג. ועם זאת, אי אפשר לראות בדיאלוגיזם שלו פילוסופיה שיטתית. לדידו, המשמעות שאנחנו מייחסים לסימן הלשוני היא יחסית, והיא נבנית כתוצאה מדיאלוג בין סימנים אחרים במערכת ובין דוברים או כותבים שונים, וכמובן הנימנים שלהם. סוסיר לעומתו נחשב לאבי הסטרוקטורליזם הלשוני, שלפיו יש להגדיר כל יחידה במערכת הלשונית על פי יחסיה עם יחידות אחרות באותה מערכת. משנתו של סוסיר חוללה מהפכה, כידוע, בחשיבה המטה-לשונית, והשפיעה גם על תחומי מחקר אחרים, כפי שהדברים מוכרים בוודאי לרבים מכם. עכשיו, הדיאלוג שבכתין מדבר עליו הוא למעשה רב שיח, להבדיל מדו שיח. יש שמבחינים בין דיאלוג, שהוא באמת רב שיח, לדואלוג, שהוא דו שיח. הוא כולל את מכלול היחסים הנרקמים בין גורמים שונים שנוטלים חלק בשיח הלשוני, והמשמעות של הטקסט היא לכידות שנוצרת, אם אפשר לומר באופן פרדוקסלי, מריבוי הקולות, מעין ישות דיאלוגית. ישות זו, על פי בכתין, כוללת גם את התגובות למבע או לטקסט. כלומר, לא רק את הטקסט, אלא גם את התגובה עליו. כשם שמשנתו של סוסיר התפשטה אל מעבר ללשון, כך גם הדיאלוג של בכתין נתפס על ידי מפרשיו כאפשר לומר עיקרון חברתי קיומי, מעין רשת של כישורים בין מרכיבים שונים שבלעדיה אין בעצם קיום לחברה דמוקרטית. עכשיו, מהי משמעותה, אני מקצר, אני מדלק כאן כי הזמן לא מאפשר לי לפתח את הדברים, אבל במאמר יש פיתוח רב יותר. מהי בעצם המשמעות של המושג משמעות, the meaning of meaning, כפי שהספר הידוע של אוגדן וריצ'רדס, כן, מהי המשמעות של המשמעות אצל שני ההוגים? מושג מרכזי אצל סוסיר הוא סיגניפיקציה. כלומר, הסימן, הסיין, הוא המרכיב הבסיסי של התקשורת הלשונית, והוא ישות סימטרית של מסמן ומסומן. מעמדו של הסימן בשדה הסמנטי כאמור נקבע על פי ההיערכות המערכתית בתוך השדה, התפקוד של כל סימן נקבע על פי יחסיו עם הסימנים האחרים הקרובים אליו. אם נתייחס להבחנה המפורסמת של סוסיר בין הממד הפרדיגמטי לסינטגמטי, נוכל לומר שראייתו המערכתית סטרוקטורלית של סוסיר היא ביסודה פרדיגמטית, מקומה הסמנטי של כל יחידה לשונית נקבע על פי המעמד בפרדיגמה. ההתייחסות של בכתין למושג משמעות קרובה יותר לגישה הפוסט-מודרנית. אין לדבר על משמעות קבועה, משמעות של מילה או של מבע נוצרת תוך כדי דיאלוג רב-כיווני. בכתין כמובן לא מתעלם מן הממד הפרדיגמטי, אבל הוא שם את הדגש בממד הסינטגמטי, כלומר כל מילה, אם אפשר לומר, משוחחת עם מילים אחרות שברצף, ומשמעותה נוצרת מיחסי הגומלין שבינה ובין ההקשר. וכשאני אומר הקשר, הכוונה היא כמובן גם להקשר הלשוני וגם להקשר הפרגמטי. בהקשר הלשוני נערך הדיאלוג עם סימנים אחרים שברצף המילולי, ואילו בהקשר הפרגמטי מתקיים דיאלוג עם רכיבים שונים הנוטלים חלק בתהליך התקשורת, המקום, הזמן, בני השיח, מטרת התקשורת והערוץ שבו מתקיימת התקשורת. הבחנה מפורסמת אחרת של סוסיר היא כידוע בין הממד הדיאכרוני לסינכרוני. לדידו יש להתמקד בממד הסינכרוני, כאשר ניגשים לתיאור המערכת הלשונית, כלומר ההווה הלשוני הוא בעצם נקודת הזמן הרלוונטית, והוא המכתיב את משמעות המילה והמבע. יש אולי להעיר כאן בסוגריים שבלשנים פוסט-סוסיריאניים, דוגמת רומן יעקובסון, הסתייגו מן האופוזיציה סינכרוני-דיאכרוני, מאחר שלטענתם כל סימן לשוני מושך אחריו שובל של אסוציאציות היסטוריות. ביקורות כאלה קשורות גם בהסתייגות מהנחתו של סוסיר שאלה על נס את ראשוניותה של התקשורת בדיבור בהשוואה לזו שבכתב. סוסיר אמר כידוע שהכתיבה היא תחפושת מסוכנת של השפה האמיתית, שהיא כמובן הדיבור. אנחנו עדים בעשרות השנים האחרונות להתחדשות העניין בטקסט הכתוב, ובעוד שסוסיר מדבר על הרודנות של הכתיבה במרכאות, בכתין, שהוא חוקר ספרות, איננו גורס כלל שיש להבחין בין שפה מדוברת לכתובה, כשם שאינו מבחין בין ההיבט הסינכרוני לדיאכרוני. על פי גישתו, כל טקסט משוחח תמיד עם טקסטים אחרים מתקופות שונות, והרי טקסטים מתקופות קדומות עשויים להגיע לידינו רק באמצעות מדיום הכתיבה. כלומר, אי אפשר לסמוך רק על מדיום הדיבור גם מבחינה זאת. ככלל הלשון מתממשת אם כן בשני הערוצים, ולשניהם נועד תפקיד תקשורתי, הן בשיח הציבורי והן בתקשורת הבין אישית. אם נעבור עכשיו להבחנה ידועה אחרת של סוסיר, ההבחנה בין לנג לפרול, לשון דיבור, זו הבחנה דיאלקטית שהיא מיסודותיה של הבלשנות הסטרוקטורלית. ניתן למצוא לה הגבלה מסוימת בהבחנה המפורסמת של חומסקי כידוע בין כשירות לביצוע, competence performance. סוסיר מתייחס אל הפרול בזלזול מסוים. הוא רואה בו את הסטיות מן הלנג, כלומר מן הלשון. הלנג היא אפוא המערכת המופשטת, הנורמטיבית, להבדיל מן התקנית. הוא לא מדבר על תקן, הוא מדבר על נורמה. סוסיר רואה אפוא בלנג את המושא המובהק שאותו אמורה לתאר תורת הלשון. הוא רואה את היחסים בין הלנג לפרול כדיאלקטיים. הלנג היא המערכת המשקפת את הגילויים המשותפים של השימושים הפרטניים, הפרולים, ומצד שני הפרול הוא המימוש הפרטני של הכללים שהם חלק מן הלנג. עכשיו, נקודת מוצא משותפת לסוסיר ולבכתין היא ראיית הלשון כקוד חברתי, הדגש על על החברה שבה מעוגן הכל. היא מבוססת על המתח שבין המשותף לקהילת הדוברים ובין השימוש הפרטני. אצל סוסיר זוהי הדיאלקטיקה שבין לנג לפרול, כפי שראינו, ואילו אצל בכתין זהו היחס הדיאלוגי שבין העצמי לאחר. לפיו הלשון מתנהלת כדיאלוג מתמיד בין דרכי מימוש שונות של הקוד המשותף. במישור הסמנטי, כפי שראינו, קיים בלנג של סוסיר יחס קבוע יחסית בין המסמן למסומן. לפי בכתין אין לדבר על יחס כזה, מאחר שהמשמעות נוצרת תוך כדי התנהלות התקשורת הלשונית. המוען אינו מעביר במרכאות לנימן משמעויות. הנימן מגיב על מסרים שהוא קולט, וכך נוצר דיאלוג, ותוך כדי כך הנימן מייצר את המשמעויות. והרי זו גישה פוסט-מודרנית מובהקת שלפיה אין נימן אידיאלי כידוע, או קורא אידיאלי כפי שפעם כינו זאת, ומשמעות הטקסט משתנה בהתאם לדיאלוג שמקיים עמו הנימן. נסיים בהערה הנוגעת לשיח הרשמי. השיח הרשמי הפורמלי לפי בכתין הוא מעין אוטופיה לשונית. מעצם טבעו, טוען בכתין, הוא מנוגד לאופיו של שיח דמוקרטי רציונלי המתקיים במרחב הציבורי, אם להשתמש במונח של הברמאס. לדידו שיח כזה בעצם אינו קומוניקטיבי, אלא הוא טוען זהו שיח אוטיסטי, מעין שיחה עם עצמו. הוא אופייני למשטרים טוטליטריים שאינם מגלים סובלנות להבדלים שבין בני אדם החיים בחברה, ובוודאי שאינו מתחשב באחר. שיח כזה מנסה ליצור מעין אני קולקטיבי, נורמטיבי. זהו שיח מונולוגי, בעצם אוקסימורון, שיח מונולוגי בלתי אפשרי. מזכיר כמובן את ה-Newspeak של אורוול. בכתין טוען שבסופו של דבר יפרוץ השיח הדיאלוגי בכל חברה, גם אם היא נתונה למשטר טוטליטרי, ובעניין זה הוא בעצם חזה את השינוי הגדול שהתחולל כעבור למעלה משנות יובל במשטר שבו הוא חי ופעל. לסיכום, אם יורשה לי להשתמש במטאפורה מתחום מדידת הזמן, הרי סוסיר מתבונן בלשון כבישעון דיגיטלי. גישתו היא דואליסטית, סינכרוניה מול דיאכרוניה, דיבור מול כתיבה. גישתו של בכתין לעומת זאת היא תהליכית, הוא מתבונן בה כשעון אנלוגי, או ביתר דיוק אולי כשעון אנלוגי שיש בו שעונים קטנים רבים המצביעים על השעה באזורים שונים. ההתבוננות בשפה ובטקסטים היא דינמית אצלו, הכל נתון בתהליכים של שינוי ושל התהוות, והתקשורת המילולית היא לעולם דיאלוגית אינטרטקסטואלית. בכך כמובן הקדים בכתין את זמנו גם בהתבוננות בלשון, ודילג עשרות רבות של שנים, אם אפשר לומר קדימה, אל העידן הפוסט-מודרני. תודה.
יש לנו כמה דקות לשאלות, הערות. יש מועמדים? אם אני נראה מאיים, אני רק נראה כך. כן, בבקשה. גש למיקרופון בבקשה.
אני רציתי לשאול, אולי קשה להשיב על זה כל כך בקיצור, אבל אם אתה יכול לתת דוגמה, אם אתה חושב שניתן ליישם את הדברים האלו למסרים לא לשוניים מובהקים, אלא לתקשורת, לאו דווקא בהיבט הלשוני שלה, המילולי שלה.
כן, קשה להרחיב בעניין הזה, אבל אין לי ספק שהדבר אפשרי כפי שהוא במידה רבה נעשה. כלומר, אנשים מתייחסים בעצם לא רק ל... אתה מתכוון ודאי לערוצים אחרים, לערוץ הוויזואלי?
כן.
אני חושב שהדברים האלה, הדברים העקרוניים האלה בוודאי, מפני שכל, כלומר, כל תקשורת נזקקת לסימנים. וברגע שאתה עוסק בסימנים, אתה יכול להכיל את המושגים של הדואליזם או הדיאלוגיזם, כן, הם חלים בעצם על כל מערכת של סימנים. אבל כמובן שזה דורש קצת פיתוח וזה לא נוכל לעשות כאן.